שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר ציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית קצרה מפי הרב יוסף צבי רימון.
שלום לכם. אנחנו בשיעורים הקרובים נעסוק בכמה יסודות בעניין תפילה, ונפתח היום במחלוקת הראשונה והיסודית בעניין תפילה, במחלוקת האם תפילה דאורייתא או דרבנן, שכידוע נחלקו בזה אבות העולם, הרמב״ם והרמב״ן, וגם ראשונים אחרים הביאו דעתם בעניין זה, אבל מחלוקת ידועה ומפורסמת כמחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, ואנחנו נראה אותה ככזאת. הרמב״ם בספר המצוות, במצווה ה', מצוות עשה ה', כותב, הוא שציוונו לעובדו, וכבר נכפל זה הציווי פעמים באומרו ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר ואותו תעבודו. ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מהציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי, הנה יש בו ייחוד אחר שהוא ציווי לתפילה, ולשון ספרי, ולעובדו זו תפילה, ואמרו גם כן, ולעובדו זו תלמוד. ובמשנתו של רבי אליעזר בן נוע של רבי יוסי הגלילי אמרו, מניין לעיקר תפילה מצווה? מאחה, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו, עבדוהו בתורתו ועבדוהו במקדשו. רוצה לומר, יכוון אליו להתפלל שם כמו שבאר שלמה עליו השלום. אלה דברי הרמב״ם במצווה. הרמב״ם כאן מדגיש שיש מצוות עשה מן התורה להתפלל. כאן הוא אינו מציין את תדירות המצווה, הוא רק אומר שיש מצוות עשה מן התורה להתפלל. אבל הרמב״ם עצמו בפתיחה להלכות תפילה ביד החזקה כותב שם מצוות, שתי מצוות עשה יש בהלכות תפילה. אחת, לעבוד את השם בכל יום בתפילה, לעבוד את השם בכל יום בתפילה. ובהלכה הראשונה שם של הלכות תפילה, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם, מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפילה, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם. אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. שם הרמב״ם גם מרחיב ואומר, אין מניין התפילות מן התורה, ואין משנה התפילה הזאת מן התורה, ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. דהיינו, התורה מחייבת אותנו בעצם התפילה, אבל לגבי כל המרכיבים שאנחנו מכירים לתפילה, דהיינו מספר התפילות ביום, או נוסח התפילה, או זמן התפילה, כל זה לדעת הרמב״ם אינו מן התורה. הדבר היחיד שהוא מן התורה זה עצם מעשה התפילה, עצם העובדה שאדם צריך לעבוד את השם בתפילה. כך אומר הרמב״ם בתחילת הלכות תפילה. נתעכב עוד כמה נקודות על דבריו בספר המצוות, ואחר כך ניכנס לעובי הקורה יותר. הרמב״ם מדגיש כאן שביטויים או המצוות שמוזכרות בפסוקים, ועבדתם את השם אלוקיכם ואותו תעבודו, לעובדו בכל לבבכם וכו', הרמב״ם מדגיש שאף על פי שזה הציווי הוא גם כן מהציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי, הנה יש בו ייחוד אחר שהוא ציווי לתפילה. היינו, לדעת הרמב״ם יש כאן בביטוי הכללי הזה של ועבדתם את השם אלוקיכם, זה בעצם אחת מן המצוות הכוללות, שבעצם אומרת לנו שכל דבר ודבר שאדם עושה צריך לראות בזה בכל דרכיך דאהו, ואדם צריך לעבוד אותו, את הקדוש ברוך הוא, בכל צעד ופינה של מעשיו. זאת מצווה כללית, שאדם יהיה עובד השם כל הזמן. בכל מעשיו, בכל דרכיו, בכל מחשבותיו. זה בעצם עבודת השם המלאה והמקיפה. אלא שכאן הרמב״ם מדגיש שבצד היות הציווי הזה ציווי כולל, ומפני זה לכאורה הוא לא ראוי שימנה במניין המצוות כמו שהוא התווה בעצמו בשורש הרביעי, מכל מקום הוא אומר, הנה יש בו ייחוד אחר שהוא ציווי לתפילה. יש בו בצד הציווי הכולל, יש בו גם ציווי פרטי, שאדם יתפלל, יעבוד את השם על ידי תפילה. מה בדיוק מיוחד בעבודת השם על ידי תפילה? זאת שאלה שצריך כמובן עוד שנעמוד עליה. בהמשך הרמב״ם מביא דברים מן הספרי, ולעובדו זו תפילה, ואמרו גם כן, ולעובדו זו תלמוד. דהיינו, המצווה הזאת לעובדו כוללת לא רק תפילה, אלא גם תלמוד, גם תלמוד תורה. בהמשך, עבדו בתורתו, עבדו במלשו. דהיינו, מושג עבודת השם הוא באמת מושג רחב, שכולל מרחבים גדולים של עשייה שאדם צריך לעשות כחלק מעבודת השם. אבל כאן הרמב״ם מדגיש שבצד כל המרחבים הגדולים שיש במצווה הזאת, הרמב״ם מדגיש שיש במצווה הזאת גם עניין פרטי, עניין ציווי ייחוד, יש בו ייחוד אחר שהוא ציווי לתפילה. זאת נקודה שחשוב לשים לב אליה כשמתמודדים עם שיטת הרמב״ם. בין היתר הרמב״ן בסבותיו אל הרמב״ם בנקודה הזאת, הוא תוקף אותו גם בעניין הזה של ראיית מצוות עבודה כאיזושהי מצווה כללית. הרמב״ן רואה את זה באמת כאיזו מצווה כוללת. כך הוא אומר בחלק מדבריו, יש לו עריכות דברים כאן, אבל אני אקרא איזה קטע קטן מדבריו. אמר שנצטווינו לעבוד השם בכל היובנו בלימוד תורתו ובעשיית מצוותיו, וכן זו שנויה שם, אותו תעבודו, עבדו בתורתו, עבדו במקדשו, פרשו לומר שיעבדו אותו במקדשו בעבודת הקורבנות והשיר וההשתחוויות, ומוסיף על עבודת המצוות לפי שם הכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו, ודרשו שם בספרי את מצוותיו תשמורו ותורת משה ובקולו תשמעו ובקול נביאו. בני עשיית המצוות כולן כבר נאמר, ולכך דרשו באותו תעבודו בעבודת המקדש, ואמרו פירוש כלל הפסוק עבדו בתורתו עבדו מודשו, דהיינו שתהיה כי בזה כולו תהיה עבודתנו שלמה אליו יתבעלה, ביניהם מצוות כוללות. הרמב"ן רואה את זה בפירוש כמצוות כוללות. טוב, זה מוקד אחד של ויכוח בין הרמב״ן לבין הרמב״ם. אבל הרמב״ן תוקף את הרמב״ם גם בנקודת יסוד אחרת, והיא שבעצם סוגיות מפורשות, סוגיות מלאות לאורך השס, שמזכירות שתפילה דה רבנן. כך אומרת הגמרא בדף כ"א בברכות, כשמדברת בדינו של בעל קרי, שבמשנה כתוב שם שבעל קרי מערער בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה, ויוצא אם כן שאדם צריך להרהר בקריאת שמע, אבל בתפילה משתמע שפטור. והגמרא שם אומרת, היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק אלא יקצר, תמה דהתחיל, הלא התחיל לא יתחיל. זאת אומרת הגמרא שם, בסופו של דבר אלא קריאת שמע וברכת המזון דאורייתא הוא תפילה דרבנן. דהיינו שבעל קרי, אם הוא יודע שהוא בעל קרי, הוא לא מתפלל בכלל. זה כמובן לפי התקנה הקדומה של הייתה נהוגה בימי עזרא. היום דין זה לא נוהג בימינו, אבל באופן עקרוני הסוגיה קובעת שהחילוק בין קריאת שמע לבין תפילה הוא בדיוק בנקודה הזאת, שקריאת שמע דרבנה דאורייתא הוא תפילה דרבנה. והגמרא אומרת את זה גם בכמה מקומות אחרים, בסוכה בנוגע ל אדם שהתחיל לאכול סעודה, ובתפילה כתוב שאם התחילו אין מפסיקים, לגבי לולב כתוב שנוטל לשולחנו, ברור לנו שנטילת לולב דאורייתא, תפילה דרבנן וכו'. יש אחת הקושיות החזקות, אז רבים אומרים בסדר, אולי תפילה דרבנן, בגלל שאדם בכל מקרה יתפלל עוד איזה שתי תפילות באותו יום. אבל הרמב"ן מביא גם את הגמרא שמספרת שרב יהודה היה מתפלל רק פעם ב-30 יום, כי לא יכול היה לכוון. איך אפשר להגיד שתפילה דאורייתא, איך אדם יכול להתפלל רק פעם ב-30 יום? באמת קושיות הרמב"ן הן קושיות חזקות, אבל נדמה לי שכולן, והמפרשי הרמב״ם, מפרשי ספר המצוות לרמב״ם, העריכו למעניתם באמת בעניין הזה לנסות ליישב את שיטת הרמב״ם. נדמה לי שהדבר הפשוט הוא שדווקא מפני שהרמב״ם קבע ככלל שהמצווה דאורייתא היא עצם השלד של התפילה, עצם מעשה התפילה, בלי להיכנס כרגע לתכנים של תפילה ולמבנה ולסדרים וכו'. ממילא מבחינה זאת באמת כל אדם, ודאי גם רב יהודה שהתפלל פעם ב-30 יום, הוא ודאי אמר איזושהי בקשה, איזושהי אמירה של כלפי שמיה פעם ביום. וזה ודאי, בזה הוא יצא ידי חובת הדאורייתא. התפילה הזאת על כל תכניה ועל המסגרת שבה, כפי שעיצבו את החכמים, זה רק מדרבנן, ואת זה באמת רב יהודה עשה רק פעם ב-30 יום. ובאמת, אם כך, כל מה שאנחנו אומרים תפילה דרבנן, כי באמת מצד הדאורייתא, לא המבנה הזה הוא המבנה החשוב. כך אפשר לעניות דעתי לפרש בעיקרון את דברי הרמב״ם. אז אם כן, אבל לדעת הרמב״ם, אם נזכור שעיקר עניינה של התפילה, או עיקר מצוות התפילה מן התורה, היא שאדם יפנה לקדוש ברוך הוא פעם ביום. בכל יום. שתהיה פנייה מתמדת של האדם לקדוש ברוך הוא. זה פחות או יותר עיקר הדבר, תוכנה של הפנייה, כל שאר הדברים פחות חשובים. הם לא חלק מן המצווה לדעת הרמב״ם. חכמים תקנו תקנות יותר מאוחרות, ועוד נעמוד עם השם בהמשך על משמעות התקנות היותר מאוחרות של הנוסח הקבוע ושל התכנים של התפילה וכו'. השאלה הבסיסית, מה אם כן מהות התפילה, מה כל כך חשוב בפנייה הזאת להשם כל יום, כשהתכנים אתה אומר שהם בעצם לא כל כך חשובים, והם לא חלק ממהות התפילה.
כבר עמד
על כך רב חיים בדבריו על הרמב״ם, שמצד אחד הרמב״ם כותב בפרק י' מי שהתפלל ולא כיוון ליבו אומר כך, יחזור ויתפלל בכוונה. ואם כיוון את ליבו בברכה ראשונה, שוב אינו צריך.
אף על פי שהגיע זמנה. טהרת ידיים.
הרמב"ם מדגיש שעיקר הכוונה נחוצה רק בברכה ראשונה. ואם כיוון ליבו בברכה ראשונה, שוב אינו צריך. לעומת זה, הרמב"ם בפרק ד', שם הוא כותב שיש חמישה דברים שמעכבים את התפילה. ואחד מהדברים האלה הוא כוונת הלב.
אין התפילה.
שם בהלכת את ו' הוא מפרט כוונת הלב כיצד כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, ואם מתפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת וליבו טרוד, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו.
היא הכוונה.
אז כאן ברמב"ם מופיע משתמש שתפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. ואם מתפלל בלי כוונה חייב לעזור להתפלל בכוונה, והוא לא מדבר דווקא על ברכה ראשונה או על יתרת התפילה. כאן הוא לא מחלק,
ולא יעשה תפילתו
לכל המשתמע שאם מתפלל בלי כוונה חוזר ומתפלל בכוונה, גם אם הוא חיוון בברכה ראשונה.
שהאחת קודם התפילה ושהאחת לאחר,
לכן בא רב חיים וקובע כך הוא כותב לעשות תפילה בפרק ד', ונראה לומר יתרי כוונות יש בתפילה. האחת כוונה של פירוש הדברים ביסודה הוא דין כוונה, ושנית שיכוון שהוא עומד בתפילה לפני השם, כמבואר בדבריו בפרק ד' שם, כי הרמב"ם שם בהלכת את זין ממשיך ואומר כיצד היא הכוונה, שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. לפיכך צריך להישב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו, ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים, ולא יעשה תפילתו כמי שהיה נושא מסוי ומשליחו והולך לו. לפיכך צריך לשב מעט אחר התפילה ואחר כך ייפטר. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה ושעה אחת לאחר התפילה ומאריכים בתפילה שעה. אם כן, אומר רב חיים, לאור הדברים האלה של הרמב״ם, ונראה בכוונה זו, הכוונה שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה את עצמו כאילו עומד לפני השכינה, אינה מדין כוונה, רק שהוא מעצם מעשה התפילה. ואם אין ליבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני השם ומתפלל, אין זה מעשה תפילה, והרי הוא בכלל מתעסק שאין בו דין מעשה, ועל כן מעכבת כוונה זו בכל התפילה. ובמקום שהיה מתעסק גדינו כאילו, כאילו לא התפלל כלל, וכאילו דילג מילות אלה. אם כן, מה שאומר הרמב״ם בעצם כאן בדבר הזה, לאור הבנתו של רב חיים, שיש שני דינים בכוונה. יש כוונה שאדם תכוון לפירוש המילות, ולעניין זה כוונה מעכבת רק בברכת אבות. ואנחנו יודעים שיש תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה, דיינו, יש כאן גוף של תפילה, אולי הוא בלי נשמה, אולי הוא לא, זה ודאי לא תפילה מן המובחר, שאדם מתפלל בלא כוונה. אבל יש דין אחר בכוונה בתפילה, שהוא מעצם מעשה התפילה, כלשון של רב חיים, שזה בעצם המודעות של העמידה לפני השם, שאדם יודע שהוא מתייצב ועומד לפני השם. כיצד היא הכוונה, אומר הרמב״ם, שיפנה את ליבו מכל מחשבות ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. אני חושב שאם נקבל את הדברים הללו, אז נוכל להבין שבעצם זוהי מהותה של תפילה על פי הדעת הרמב״ם. לפי דעת הרמב״ם, כל מהותה של תפילה זה יכולת של האדם לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, להיות בקשר מתמיד או בקשר יומיומי עם הקדוש ברוך הוא, כשהתכנים של הקשר הזה אינם משנים. מה שחשוב זה עצם המילה של האדם לפני השם. זוהי עבודת השם. מה שנדרש מהאדם כעובד השם זה להתייצב אל מול המלך, לעמוד לפני המלך ולהתייצב מולו וליצור איתו את הקשר יום יום. להפנים שהאדם הוא עבד השם, והאדם עומד לפני השם, מדבר עם השם, מתקשר עם הקדוש ברוך הוא כאדון, והעבד פונה אל המלך ועומד לפניו. זוהי אם כן מהותה של תפילה. מהותה של תפילה היא בעצם יצירת הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. וזהו יסוד חשוב מאוד בתפילה לדעת הרמב״ם. ולכן גם חשובה הקביעות שבו. חשובה היומיומיות שבו, כיוון שזה בדיוק העניין של עבודת השם. שאדם צריך להפנים את העמידה שלו לפני השם. זה אם כן, אולי, לפי הצעתנו, אחד מן היסודות הבסיסיים של דין התפילה על פי הרמב״ם. אבל הרמב״ן בספר המצוות, כשהוא חולק כאמור על דברי הרמב״ם, הוא אומר שם אלא ודאי כל עניין התפילה אינו חובה כלל, אבל הוא ממידת חסד הבורא יתברך עלינו ששומע ועונה בכל קוראינו אליו, ועיקר הכתוב ולעובדו בכל לבבכם מצוות עשה שתהיה כל עבודתנו לאל יתעלה בכל לבבנו, כלומר בכוונה רצויה שלימה לשמו ובאין הרהור רע. לא שנעשה המצוות בלי כוונה או על הספק אולי יש בהם תועלת, כעניין ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שהמצווה היא לאהוב את השם בכל לב ובלב, ושנסתכן באהבתו בנפשנו ובממונה. לדעת הרמב"ן הפסוק הזה של ועבדתם את השם אלוקיכם או לעובדו בכל לבבכם, בא לומר כמו שאמרנו כבר קודם, שכל עבודתנו תהיה לאל יתעלה בכל לבבנו ובכל נפשנו, דיינו שנעבוד אותו עבודה אמיתית, עבודה תמה, בלי פנייה, בלי שום כוונות צדדיות, וכמובן כמובן להיות בטוח שעבודת השם שאנחנו עובדים היא בוודאי יש בה תועלת. שלא נחשוב, אולי עושים, לא יועיל, לא יזיק חלילה, אלא כשעובדים את השם, כשעושים את כל מצוותיו ואת כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, צריכים לעשות אותם מתוך מגמה באמת ואמונה שאכן כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בוודאי יש בהם תועלת, ולעשות אותם הכל הכל בכוונה אליו יתברך, רצויה שלמה לשמו באין הערה. זה הדבר הבסיסי שאותו אומר הרמב"ן בנוגע לפסוק הזה של עובדו בכל לבבכם. ביחס לתפילה אומר הרמב"ן כאן שתי נקודות. נקודה אחת, הוא אומר כל עניין התפילה אינו חובה כלל, אבל הוא ממידת חסד הבורא יתברך עלינו ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. היינו לדעת הרמב"ן אין חובה מעיקר הדין לעמוד ולהתייצב לפני הקדוש ברוך הוא בכל יום, אבל זה לא אומר שאין משמעות לעמידת האדם לפני השם בכל יום. אמנם אין כאן מצווה, אבל כשאדם פונה ומחליט לפנות לקדוש ברוך הוא, ממידת חסד הבורא יתברך עלינו ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. אבל מדברי הרמב"ן כאן נראה שאומנם חסד הבורא שהוא שומע ועונה בכל קוראינו אליו, אבל בנקודה הזאת נראה לי שהוא מתכוון למקד את התפילה בעניין אחר. הוא מתמקד הוא ממקד את התפילה בעניין בקשת הצרכים שאדם מבקש מלפני השם. ומחסד הבורא יתברך שכל אדם שפונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה לו. זאת אומרת, מוקד התפילה, ייתכן מאוד של דעת הרמב"ן, הוא באמת מוקד של בקשת צרכים. ובתור מוקד שכזה, לכן גם הרמב"ן אומר שאין חובה מן התורה להתפלל בכל יום. כי בקשת צרכים זה עניין של מניע את האדם. האדם צריך לרצות את זה. וחסד הבורא לשמוע אלינו בכל קוראינו אליו. כשהרמב"ם מדבר על מצוות תפילה כמצווה שבכל יום, כשהתכנים שלה בכלל לא מוגדרים וכו', כי כל עיקר עניינה של התפילה לדעת הרמב״ם זה לא לבקש את הצרכים. אולי לבקש את הצרכים אין ברירה, הצרכים אלה התכנים שאדם מכניס לתפילה, כן, אבל מעיקר העניין זה עצם העמידה של אדם לפני השם. כמו שחזל אמרו במדרש, למה היו האימהות עקרות? לפי שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. אז השאלה היא, זה דבר תמוה, לכאורה כל התפילה באה בעקבות העקרות, לא העקרות באה בעקבות התפילה. אבל במדרש אנחנו רואים באמת את הנקודה הזאת, שהעקרות היא בעצם היא זאת שרק התפילה היא הדבר המרכזי. העקרות היא, הקדוש ברוך הוא מביא אותה כדי שאדם יוכל להתפלל, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. הדבר החשוב בעיני הקדוש ברוך הוא זה שהוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, רוצים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וכשיש קשר עם הקדוש ברוך הוא ממילא, אז אם יש איזשהו צורך, זה מחפשים, כמו שאדם פוגש אדם חשוב, אז הוא מחפש איזשהו דבר לדבר איתו, אז הוא פונה לו באיזה עניין, כן, עניין צדדי, שמה שמעניין אותו לא ככה עניין הוא, אלא מעניין אותו באמת הקשר עם אותו אדם גדול. אז כך כביכול להבדיל עם הקדוש ברוך הוא. וזו גם משמעות קללת הנחש, ואפר תאכל כל מחייך, דהיינו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה קשר עם הנחש. דברים ידועים, דברים מפורסמים. זה גם ההבדל בין ברכת יעקב לברכת עשיו, ויתן לך אלוקים, כמו שחזל דרשו, ויתן, יחזור ויתן, דיינו אותו קשר מתמיד שיש לאדם עם הקדוש ברוך הוא. אז הצרכים שאדם נזקק להם זה בכל אמצעי לקראת לאותו קשר שאדם מחפש עם הקדוש ברוך הוא. כשיכול להיות שלדעת הרמב"ן באמת המוקד הוא לא בקשר, אלא המוקד הוא באמת באותה בקשת צרכים, כשהקדוש ברוך הוא מחסד הבורא יתברך עלינו שהוא שומע עלינו בכל קוראינו אליו. ייתכן מאוד שני היסודות האלה או שני המוקדים האלה שאנחנו רואים אולי בשתי תפיסות שונות בין הרמב"ם לבין הרמב"ן בנוגע למהותה של תפילה. אם מהותה של תפילה היא בעצם זה עמידה לפני השם, זה עצם הקשר של האדם, הקשר המתמיד של האדם עם הקדוש ברוך הוא, או שמהותה של תפילה קשורה עם בקשת צרכים, יכול להיות שהוויכוח הזה הוא בעצם כבר מופיע כשתי דעות בדברי רבנו יונה במסכת ברכות, בבית תלמידי רבנו יונה במסכת ברכות. עוד נחזור בהמשך לדברי הרמב"ן, כי יש בו דברים נוספים חשובים, אבל כרגע רק נעמוד על אותם דברים של רבנו יונה, שיכולים אולי גם קצת לשפוך אור על אותו ויכוח שהדגשנו כרגע. רבנו יונה בפירושו על הריף, במסכת ברכות, בדף ג' עמוד ב', בדף ב' עמוד ב', הוא דן בשאלה של המשמעות של שמיכת גאולה לתפילה. כי הגמרא שם אומרת, איזה הוא בין העולם הבא, זה הסומך גאולה של ערבית לתפילה של ערבית. ורבנו אינה מקשה. יש להקשות. וכי מפני שסומך גאולה לתפילה, יש לו שכר כל כך שיהיה בין העולם הבא? ואומר מורי הרב, שהטעם שזוכה לשכר גדול כזה, מפני שהקדוש ברוך הוא, כשגאלנו והוציאנו ממצרים, היה להיותנו לא לעבדים, שנאמר, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. ובברכת גאל ישראל מזכיר בה חסד שעשה עמנו הבורא, והתפילה היא העבודה, כדאמרי עבדתם את השם אלוקיכם. זוהי תפילה. כשהוא מזכיר יציאת מצרים ומתפלל מיד, מראה שכמו שהעבד שקונה אותו רבו חייב לעשות מצוות רבו, כן הוא מכיר הטובה והגאולה שגאל אותו הבורא, ושהוא עבדו ועובד אותו. וכיוון שהוא מכיר שהוא עבדו מפני שגאלו ועושה רצונו ומצוותיו, נמצא שבעבור זה זוכה לחיי העולם הבא. אז זה הסבר אחד שנותן לנו רבנו עינה. אז בואו נחזור שוב על עקרונות ההסבר הזה לפני שניגש להסבר השני שהוא נותן לנו. הסבר האחד הוא קשור עם כך שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים כדי שנהיה לו עבדים. ואנחנו גם בברכת גאל ישראל מזכירים את החסד הזה שעשה עמנו הבורא בגאולתנו ממצרים. ממילא, אם הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים שנהיה לו לעבדים, הביטוי של אותה גאולה זה שאדם באמת מרגיש ומפנים את העובדה שהוא הופך להיות עבד השם. וממילא כשאדם מתפלל מיד בצמוד, כשהוא מזכיר מיד יציאת מצרים, מתפלל כמו שמראה שכמו שהעבד שקונן אותו רבו חייב לעשות מצוות רבו, כן הוא מזכיר הטובה וגאולה שגל אותו הבורא, ומיד הוא מזכיר שהוא עבדו ועובד אותו. וממילא עצם ההכרה הזאת שאדם מכיר שהוא עבדו של הקדוש ברוך הוא, היא זאת שמזכה אותו לחיי העולם הבא, כי הוא באמת זוכה להיות עבד השם. אז זה מוקד אחד שעליו מדבר רבנו עינה. ועוד מוקד שני, ועוד אמר מורי נטרי רחמנה רבנו עינה טעם אחר, מפני כשמזכיר גאולת מצרים ומתפלל מיד, כשמזכיר גאולת מצרים ומתפלל מיד, הוא מראה שבוטח בה השם בתפילה, כיוון שמבקש ממנו צרכיו, שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו כלום. וכן נראה באלה שמות רבה בפרשת בועל פרו, שאומר שם שכשראו ישראל הניסים והנפלאות שהיה עושה עמהם הבורא שלא כתיבו של עולם, בטחו בו. ועל זה נאמר, וירא ישראל את העת הגדולה שעשה השם במצרים, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ומשה עבדו. וכיוון שמזכיר עכשיו אותה גאולה שבטחו אבותינו בהשם וצילם ומתפלל מיד, נמצא שגם הוא בוטח בו שיענה אותו כמו שענה לישראל בעבור שבטחו בו. ומפני זה מזכיר אותה גאולה ומתפלל מיד, והביטחון הוא עיקר היראה והאמונה, ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי העולם הבא. כן, בהסבר השני אומר לנו כאן רבנו יונה שעיקר המוקד של סמיכת גאולה לתפילה נועד כדי להגביר את הביטחון בקדוש ברוך הוא. מה משמעות הביטחון הזה? הוא מראה שבוטח בהשם בתפילה כיוון שהוא מקש ממנו צרכיו. זאת אומרת, הביטחון בהשם אומר שאדם תולה את יעבו בקדוש ברוך הוא. ותולה את יעבו בקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שהוא פונה אליו כדי שימלא את צרכיו. וכשאדם, כמו שעם ישראל במצרים, על הים, בטחו בהשם, וממילא הוא ענה לצרכיהם, אז כך, כל מי שמזכיר עכשיו את הגאולה היא, ורוצה להפנים אותה, בעצם צריך להגיד שגם אני בוטח בהשם. ואיך אני בוטח בשם? בזה שאני פונה אליך, אל הקדוש ברוך הוא, מבקש הצלחה ממך. כשאדם מבקש הצלחה מלפני השם, אז והוא בוטח שיענה אותו ממילא, זה מה שמזכה אותו בגאולה השלמה. אז אם כן, זוכה בסיבתו לחיי העולם הבא. אבל אם אנחנו מתבוננים כאן, רואים שיש לנו בעצם שני הסברים. בהסבר הראשון, רבנו עינה ממקד את הסמיכת גאולה לתפילה, כי הוא רואה במהות התפילה את הביטוי של עבודת השם, של העבדות של האדם, של העמידה לפני השם. זה הביטוי המרכזי שאותו רואה רבנו עינה במוקד. אבל בהסבר השני, הוא רואה את המוקד בביטחון, בזה שאדם משליך יעבור לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו את צרכיו. ייתכן אם כן שפה שתי התפיסות בהבנת הערך הגדול של שמחת גאולה לתפילה לדעת רבינו יונה, הם בעצם שתי תפיסות בהבנת מהותה של תפילה. האם מהותה של תפילה זה אותה בקשת צרכים של האדם, או שמא מהותה של תפילה זה בעצם העמידה לפני השם והדגשת הפן של העבדות של האדם שעומד פונה לקדוש ברוך הוא, כלשונו של הרמב״ם באותה הלכה שהבאנו קודם בפרק ד' מלכות, פרק ד' מלכות תפילה, הרמב״ם כותב שם כך בהלכת ת' ז', כיצד הכוונה שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. זאת אומרת, היכולת של אדם לראות עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה, זהו הדגש המרכזי במעשה התפילה, וזה בעצם מעשה התפילה. אז אם כן, מה שראינו כיום זה בעצם לנסות לבדוק את המחלוקת הזאת של רמב״ם ורמב״ן. לדעת הרמב״ם יש מצווה עשה של להיות עבד להשם, לעבוד את השם באמצעות התפילה, באמצעות אותו קשר מתמיד שאדם עומד וניצב לפני הקדוש ברוך הוא. דעת הרמב״ן, אין כאן מצווה דאורייתא מבחינה זאת. אמנם יש חסד הבורא שהוא שומע אלינו בכל קוראינו אליו, והשמיעה אלינו בכל קוראינו אליו קשורה בהכרח ממידה מסוימת לבקשת צרכים, ועוד נעמוד על כך עם מצא השם בשיעור הבא, כשנבחין בין עמדת הרמב״ם לעמדת הרמב״ן בנוגע לתפילה בעת הצרות, שם גם כן הנקודה הזאת תבוא לידי ביטוי. עד אז שבוע טוב.
ראינו שכאשר יש ספק של ברכות לא מברכים. מה נקרא ספק? מה הדין עם רוב הדעות אומרות לברך? האם יקרה כזה מברך, או שאנחנו רואים עדיין יש ספק? גם ספק קטן לא מברכים. יש כאלה שסבורים שמקרה כזה מברכים, כי רוב משפיע גם בדאורייתא. אם רוב משפיע גם בדאורייתא, ממילא משפיע גם בספק ברכות, וממילא במקרה כזה מברכים. לעומת זאת, לדעת שוטי אבי העומר, הוא מצטט שם פוסקים בחלק ב' סימן י' ב', שאולי גם במקרה שיש רוב עדיין אין לברך, הוא מביא פוסקים כאלה, אבל למעשה הוא בעצמו לא חושב כך, והוא חושב שלפחות אם יש רוב מוחלט ויש רק דעות יחידאיות שאומרות לא לברך, אז לא צריך לחשוש להם, במיוחד אם השולחן ערוך והרמה הכריעו לברך, במקרה כזה לא צריך לחשוש לשיטות חולקות בדברי הראשונים, במקרה כזה אפשר לברך. מקרה נוסף הוא מנהג. לפעמים יש מחלוקת, יש ספק, אבל התקבל המנהג, התפשט המנהג לברך. מקרה הזה כתב התז בסימן מבב סעיף קטן זין, שלא חוששים לכך שאולי רוב השיטות אומרות לא לברך, ובמקום מנהג אנחנו נוהגים לפי המנהג, אם יש לו כמובן ביסוס מסוים, ומברכים. דבר נוסף זה מקרה שיש ספק ספיקה, למשל ספירת העומר. אדם ששכח לספור כמה ימים בספירת העומר, יש כאלה שאומרים שהוא יכול להמשיך ולספור אחר כך עם ברכה, כך דעת התוספות ומנחות דף סמך וב. יש כאלה שחולקים בהלכות גדולות חולק, ולכן אנחנו אומרים במקרה כזה לספור ולא ברכה. אם אדם לא זוכר אם הוא ספר אתמול או לא ספר אתמול, אז כאן יש לנו שני ספקות. ספק אחד, אולי ספר, וגם אם נגיד שהוא לא ספר, אולי הלכה שגם אם אדם דילג יום אחד או אפילו כמה ימים, יכול להמשיך ולספור בברכה. למעשה יש כאלה שחושבים שמברכים במקרה של ספק ספיקה, זו דעת הלחם משנה, הפרי חדש בסימן תף נונטט. יש כאלה שכותבים שלא לברך במקרה של ספק ספיקה, כך עולה מדברי המשנה ברורה בסימן רשת תוו בסעיף קטן כף. אמנם הדבר הזה לא ברור לגמרי, כי המשנה ברורה למרות שפסק לא לברך במקרה של ספק ספיקה, במקרה של ספירת העומר, בדוגמה שאמרתי קודם, פסק המשנה ברורה כן לברך. יכול להיות שאולי יש מקרים חריגים, אולי במקרה של ספירת העומר, כיוון שרוב דעות הראשונים חושבות שאפילו אם אדם דילג על שבוע יכול להמשיך לברך, אז אולי כל ספק קל מצטרף כאן, למרות שבדרך כלל בספק ספיקה אנחנו עדיין לא מברכים. יש מקרה שברור לנו שהוא חייב ברכה, אבל יש ספק איזה ברכה. במקרה כזה הולכים לפי הרוב, כאן יש גם חשש יותר קטן בכל אופן של הספק, כך כתב וכף החיים בסימן ר' ב' בסעיף קטן י' ב'. יש לדברים האלה עוד דוגמאות נוספות ועוד הרחבות שצריך להרחיב, אבל אנחנו לא נעשה את הדבר הזה כעת. הדבר שנותר לנו לברר בהקשר הזה של ספק ברכות, זה דבר שבעזרת השם ננסה לעשות בהמשך, הוא מה עושים כשיש ספק ברכות? האם יש איזה פתרונות, רעיונות, מה אפשר לעשות כשאדם מסתפק אם לברך או לא לברך? ואנחנו נראה בעזרת השם שיש כמה וכמה רעיונות בדברי ראשונים ואחרונים, וננסה לבחון אותם ולראות מה כדאי ורצוי לעשות במקרה של ספק ברכות.
האזנתם לשיוך של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בברכת התורה מציון ומי עציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.